יום רביעי, זין תמוז. גם היום רבותיי יש לנו תוכנית מלאה וקדושה במדורים הקבועים, בסיפורים המעניינים. אנחנו מתחילים בסיפור לרגל היורצייט של הגר רבי בעל הלב שמחה, שנפטר לפני כ-15 שנה. אז סיפר רב משה חיים שרינפלד בספר שלו על התוירו ועל האבוידו, שבנסיעות שלו ברחבי העולם בשליחות של הלב שמחה, הכיר אנשים מעניינים כמובן. מחלק מהם הוא גם שמע סיפורים מאלפים על הקשרים שהיה להם עם חסידות גור עוד מלפני השואה וגם אחריה. את אחד האנשים המעניינים, הוא מספר, רב משה חיים שיינפלד, פגש באירופה, עיר שפעם הייתה מלאה יהודים, בתי מדרש, חיי תורה, ועכשיו אחרי החורבן הנורא, אז נשאר הבית שלו, כמעט הבית היחידי שאפשר להיכנס אליו. כמובן שבעיר הזה הייתה הכתובת הראשונה, הכתובת של אותו אדם הייתה הכתובת הראשונה לכל שליח של כל מוסד גוראי. הכתובת הראשונה וכמעט האחרונה, הכתובת היחידה. אז הוא מספר שהוא הגיע לעיר, הוא התמכר בבית מלון, ואז התקשרתי אליו, שהוא פה, התקשרתי אליו, אני כאן. אז מיד הוא הגיב, מה, אתה פה, שליח של הרבי? למה לא הודעת לי? למה לא נתת לי את הזכות לחכות לך בשדה תעופה? כמובן שהתנצלתי, תוך כמה דקות הוא כבר היה בבית מלון. הוא מתאר אותו, הוא משחיים שפד, הוא רואה מולו יהודי אירופאי, מה שנקרא מודרני, שהכריז בפניי, אני לשירותך כל זמן שתרצה, יום ולילה, כולל שבת, ומה שצריך. טוב, אחרי שיחה קצרה התחלנו לתכנן את העבודה בעיר, איך מגיעים אל כל מי שצריך להגיע, פגישה אצל רב העיר, ועכשיו השרדי בית הכנסת, וכו' וכו'. היהודי הזה שהיה סוחר גדול, גם מי שעסקים גדול, פשוט יצא לחופשה מכל העיסוקים, וממש עמד לרשותי לסייע למשימה שלי בלי שום גבול. היה בשבילי פלא, על מה הוא רואה להתנהג ככה. בלילה הוא התחיל לשפוך לי את כל מה שעל הלב שלו, ואז התחלתי להבין. הוא התחיל לספר לי שהוא נשאר היחיד בכל המשפחה. היו לו 8 אחים ואחיות לפני המלחמה, כולם נהרגו השם ישמו. והוא אומר, אני נשארתי בחיים בזכות האמרי אמס. איך? לפני המלחמה הייתי צריך להתגייס לצבא הפולני. אבל כולם בבית הבינו שהאחים הבוגרים לא שירתו, אז גם אני לא אשרת. נוסעים לגור, מקבלים עצה, מקבלים ברכה, מסתדרים. אבא שלי לקח אותי לגר רבי, אנחנו נכנסים לקודש פנימה, אבא שלי שותח את העניין עם הצבא, והרבי אומר, אפשר להישאר יהודי גם ככה, גם בצבא הפולני, זאת אומרת, זה היה הסבר של המשפט. אבא הזדעזע, היה לו דמעות בעיניים, אבל הרבי אמר, כשיצאנו מהחדר, אבא היה מזועזע כולו, הלך איתי לאח של הרב, משה בצלאל, שם יקום דמו. אבא חשב שאולי הוא לא הבין את התשובה, או הוא לא הציג נכון את השאלה. גם משה בצלאל היה מופתע מהתשובה שאבא קיבל, וככה הם נכנסו בחזרה על הרב, אבא שלי ביחד עם משה בצלאל, והאמרי אמס אומר בשקט, הרי כבר אמרתי את דעתי, אפשר להיות יהודי גם בצבא הפולני. שוב זעזוע, אבל הפעם כבר הכל ברור, תשובה חד משמעית ברורה, אין מה לעשות. אבא, גם שהוא היה חסיד מלאו, הוא לא יכל להשלים עם הגזרה. התגייסות לצבא פירוש שלה לגלח את הזקן, לגזוז את הפאות, אי אפשר להתגייס לצבא עם בעוד בזקן. ואבא פשוט לא קיבל את זה. ואמר לי, בואו נסע איתי לאח שלו, הדוד שלי בעצם, שהיה גר בוורשה, כדי להתייעץ איתו. הדוד גם היה עמום, לא יודעים מה הולך פה. וככה נסענו כולם בחזרה לרבי. אבא, ביחד עם הדוד, ביחד איתי. ושוב אנחנו נכנסים לקודש פנימה. הדוד שהיה מבוגר יותר, ניסה להעביר לרבי את הזעזוע. הרי כל האחים לא שרתו. תמיד הרבי נתן עצה, ברכה, תמיד זה פועל ועזר. הרבי שומע והוא לא אומר מילה בעניין. פשוט שותק ולא מגיב. ממשיך אותו יהודי, נסענו הביתה. בבית היה 9 באב, האמא בוכה, אבא מזועזע. אבל ככה רבי אמר, וככה עושים. ערב לפני הגיוס, מביאים הביתה ספר שמגלח גילח לו את הזקן, וקצץ את הפאות, והבוקר, הבוקר הולך ללשכת גיוס. שבועות מספר אחרי זה, פרצה מלחמה, כל הפלוגה נפלה בשבי, ומעולם לא העלו על דעתם הגרמנים, שיהודי משרת בפלוגה הזאת של החיילים. וככה, ככה ניצלתי מהשואה האיומה שפקדה את ההורים שלי, את האחים שלי, האחיות שלי, הדודים, וככה נותרתי רק אני לבד, בכל המשפחה. ככה הוא מספר לו, תוך כדי שכמובן דמעות בעיניים. הוא אומר הרב שפל, אנחנו כבר היינו עמוק עמוק בתוך האשמורת השנייה, אבל הוא לא מרפא, הוא ממשיך, נשארתי בודד. חזרתי הביתה, אין אף אחד אחרי המלחמה. שמעתי שהאם רמז בירושלים, הרי הוא הציל אותי. הוא משך אותי בציציות ראשי מהתופת. איך נוסעים לירושלים? אין לי פרוטה, אין לי איש בעולם, אני לבדי. כשהגיעה ידיעת היום שהאם רמז נפטר, ישבנו בלוז, קבוצה של ניצולים, ובכינו ממש כמו על חורבן בית המקדש. הרי קשה לישראל פטירתן של צדיקים כשפת בית השם. הידיעה הזאת הייתה בשבילנו ממש אסון על אסון. עשינו כל מאמץ לחסוך כל פרוטה, להגיע לירושלים, וגם את זה לא הצלחנו. אחרי המלחמה הציעו לו שילוח, הוא התחתן. הוא רוצה להקים משפחה כמו מצבה למשפחה שלו והמשפחה של אשתו, שגם כולם נכחדו בשואה, אבל הוא לא זכה לילדים. אז הוא כתב קביל לרווי מלא צער לבית ישראל בירושלים. כתב לו, בשביל מה אבא שלך הציל אותי מהתופת? אם חלילה אין לי ילדים, בשביל מה היה כל המאמץ? ובשביל מה היה כל המאמץ? ככה הוא סיים בקביל. באמת אחרי כמה שבועות מגיע חזרה מכתב בירושלים עם ברכה לילד. אנחנו בסוף האשמורת השנייה כבר ממשיך ומספר הרב שיינפלד, ואותו איש פורץ בדמעות ומסביר שהוא טעה בזה שהוא ביקש ילד. למה? עד צריך לבקש ילדים. הוא אומר בסייעתא דשמיא, נולדה לי בת, וברוך השם יש לי בת, אבל היא כבר בוגרת, לא הצלחתי לחתן אותה. ואז הוא פורץ בבכי, בשביל מה היה כל המאמץ שלה עם רמז? להציל אותי מהשואה. והמאמץ שלה בית ישראל לברך אותי בילד, אם אני לא מצליח לחתן את הבת היחידה. הוא התחנן על נפשו שאני אזכיר את הכאב שלו בפני אלף שמחה, שיצליח במהרה לחתן את הבת שלו. כמובן שהבטחתי לו שאני אעשה ככה. הוא עשה המון לעזור לי. הוא גם נתן התחייבות אישית גדולה על אחד מהמוסדות שלנו. חזרתי לירושלים, העליתי את העניין בקודש שפנימה, על השמחה מאוד התעניין לכל הפרשה, כמובן נתן ברכה להצלחה. כמה שבועות אחרי זה מגיע אותו יהודי, הוא צלצל אליי, מגיע אותו יהודי לארץ, והוא מצלצל אליי, מבקש שאני אתלווה אליו לבית של הרבה על השמחה. לא יכלתי לסרב. בחדר של הרבה הוא פורץ ובכי, והוא מספר את הסיפור שאבא שלך הציל את החיים שלי. הציל אותי יחיד מכל המשפחה. אח שלך ברך אותי בילד, ויש לי רק אחד. אבל מה בקשר אליך, הרבי, ממך אני מבקש שאני אזכר במהרה לחתן את הבת שלי, לראות מן הנחת. אומר הרב שיינפלד, הייתי עמום, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אבל התמימות של האיש הזה, האמונה החזקה שלו, היא זאת שנתנה לו את הכוח לטעון טיעון כזה מקורי וחזק. הרבי שלח לו חיוך טוב, הוא אמר בקרוב, בקרוב יהיה זיווג, יהיה לך נחת. ואכן רבותיי, תקופה קצרה אחרי זה חייגו ביחד את הנישואים ברוב פר והדר, ואין צורך לומר שיהודי הפך להיות השגריר שלנו בארץ שלו ובארץ שלו, והמוסדות שלנו ברוך השם נהנים ממנו הרבה מאוד. סיפור נפלא על שמחה לרגל יום היורצייט שלו, זין בתמוז תשנ"ז. ואנחנו מגיעים למדור פיני הפרשה, זוהי זכוק הסטוירו. בזוהר כתוב שכל מי שבטל ממנו, שכל מי שמשתדל בתורה, אז מתבטל המזל הרע שלו ומשתנה המזל הטובה. בספר מייסה איש מובא סיפור על בן תויר אחד שבא להתייעץ עם החזון איש, בנוגע לעניין רפואי, שהוא מסובך בו, והוא נראה שהוא צריך לעבור את ניתוח. אז החזוניש באמת יעלת לעשות הניתוח, אבל במקום פלוני, אצל איזה רופא פלוני. אחרי זה הוא שאל את החזוניש, אם הוא יכול לדבר איתו בלימוד. ככה דיברו במשך שעה ארוכה, בעניין ששח לסדר קודשים, אך חזוניש נהנה מאוד מאותו בן תוירה. כשהוא סיים, אז החזוניש אמר לו, בנוגע לניתוח, אתה לא צריך ניתוח. אז הוא לא הבין, מעיקור מייק הסובר, או בסוף מייק הסובר, מה השתנה? אמר לו החזוניש, בהתחלה אני דיברתי איתך, כי מנוגע שלא אילון. אבל כשאני רואה שאתה מעמלה תורה, אז אני הורדתי לך לבטל אותו, כי הקדוש ברוך הוא מתנהג עם מעמלי תורה, מהנהגה שונה, ואתה לא זקוק לניתוח הזה. ולאחרונה, סיפר את הסיפור הזה בלייקווד, הראש הישיבה, הגאון רב מלכיאל קוטלר שליטה, ואז נעמד את זקן אחד ואמר, אני הוא בעל המעשה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה, מסילת ישרים. אומר המסילת ישרים, הנה בכלל זה, גם כן קביעות העיתים לחשבון המעשה ותיקונו. בספר רירו ודס, מובא סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי יהודה זאב סגל, ממנצ'סטר. סיפר פעם לתלמידים שלו, על הגאון רבי יוסף שמואל זצ"ל, הרב של פרנקפורט, חבר הנודע, בעל הגויס השס, כמובן שהיה גאון אדיר. אחרי הפטירה שלו, אז התלמידים שלו קיבלו שהם המשיכו ללמוד ביחד, באותו בית מדרש. יום אחד באמצע הלימוד, הם רואים פתאום את הרבי שלהם, שנפטר, עומד ליד השולחן. הם השתוממו, נבהלו. אז הוא אומר להם, אל תפחדו, אני אבאר לכם את סיבת הביקור שלי אצלכם. הוא אומר להם, כשבאתי לעולם העליון פסקו לי לשבת בגן עדן אצל השלו הקדוש. אבל כשהשלו שמע את זה, הוא אמר, נכון שרבי יוסף שמואל לומד ויודע את כל התורה כולה, הרביץ תורה לרבים, אבל אני הרבצתי מוסר ויראה והוא לא. אז הסכימו הבזין של מלו שאני אחזור לתלמידים שלי כדי לעורר אתכם על העניין הגדול של לימוד מוסר ויראת שמיים, ואני מבקש שתגבלו על עצמכם ללמוד בספרי מוסר. סיים הגאון רבי דזאב סגל ממנצ'סטר, זכר צדיק לברכה, ואמר, למה תצטרכו לחכות עד שאני אלך לעולם האמת? מה, אני אחזור להגיד לכם צריכים ללמוד מוסר? כבר עכשיו אני אומר לכם ומודיע לכם את גודל החיוב ללמוד מוסר. וכעת יש לנו רבותיי ליקר שבס, האלון הנפלא ליקר שבס, יש לנו סקירה קצרה ותמציתית מעורך האלון, הרב משה הרמן, על התכנים המיוחדים שיופיעו באלון השבוע בדרב ישם. הפסוק המפורסם מהפרשה הזו ישתו אירו, זו ישתו אירו אודם קיומוס בועל, שנדרש על חשיבות של העמל והגיעה, ההתמדה, כתנאי להצלחה בתורה. אז הוא כמובן תופס מקום מרכזי בגיליון. אנחנו נקרא לבחור שחולל מפנה בחיים שלו רגע לפני שעולה על הרכבת שתחזיר אותו הביתה מהישיבה. כשבעקבות איזה עיון אקראי בספר הבין שהקושי שהוא חש בלימוד התורה זה לא בעיה, זה האתגר. ספר גם מה החזוני שנה על השאלה למה הוא כתב את הספרים בלשון שקשה להבנה. וכיצד נכתב הביור המפורסם של חיים קנבסקי על הירושלמי. ומה למד לזכותו של הגאון רבי יצחק קוטנר כשהיה בשבי הירדני. עוד בעניין של לימוד תורה, בימים האלו ימי הרישום לישיבה סקטנץ, ישיבה סקטנץ, אז יש שיחה מיוחדת שקיימנו עם הגאון רבי שלמה רמניק, משגיח בישיבת יד אהרון, שמאחוריו שנות ניסיון רבות והדרכה של בחורים, לכוון אותם, ששם הוא מרחיב על החשיבות, של בחירה במקום לימוד מתאים. כל אחד ואחד לפי הטבע שלו והתנאים שיסייעו לו לגדול בתורה, בלי לערב שיקולים צדדיים של יוקרה, מעמד וכדומה. יש גם שיחה מאלפת עם ראש ישיבת חיי תוירה, הגאון רב חיים שמרלר שליטה, על הדרך למצוא מתיקות וגשמק בתורה, וגם על הנחיצות לרכוש בהירות בסוגיה בכל דרך מורה. על חשיבות השאיפות, על היוזמה החדשה שהוא מקדם בימים האלה, המסכת שלי, יוזמה שמעודדת בחורים לאברכים לקנות ידיעה מקיפה ובקיאות במסכת אחת מסוימת שיבחרו. יריעה מיוחדת נופיעה בגילן על מורן הגאון רבי צבי פינקל, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, שלצד הגדלוס המפורסמת שלו בתורה, הוא גם נחשב למחזיק הדור הגדול שבדור, כמו שהגדיר אותו המורה נגרם שר וצל. מתוך העובדות, עובדות נפלאות על מסירות נפש שהיה לו להחזקה תורה, אז בולט את העובדה המפליאה שלא היה הבדל, לא היה בעיניו שום הבדל בין מוסדות שלו למוסדות של אחרים. הוא ממש היה נרתם לעזור לכל ארגון, כל ישיבה, מקום תורה, וכך הוא החזיק במשך שנה כל אל ערב של חסידי קלדסטרן בשמש. וכך הוא פתח את חדוך של הישיבה בפני כל בן תורה. הוא אפשר לקבוצה של בחורים שבאו מחוץ לארץ כדי ללמוד ישיבת בריסק, ללמוד בינתיים בישיבה שלו עם אשל מלא עד שיתאפשר להם להיכנס לשם. בפרשה שלנו אנחנו קוראים גם על נחש הנחוישס שעשה משה רבינו. כמו שמסבירים חז"ל שהסגולה שלו הייתה בזה שהוא גרם לישראל לשאת את עיניהם לשמיים, וככה הם התרפו. אנחנו נקרא בגיליון על העבודה והתפילה אצל הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, על המחלת עיניים שחלפה למעלה מדרך הטבע על ידי התפילות שלו, על ההתבטאות של החזוני שהתפילה עולה לו הרבה יותר כוח מהלימוד, ועל המשרת לסדר מסילס אישורים שהגאון רבי ששמואל שפיר זכר צדיק לברכה היה משנן מדי יום לפני התפילה. ועוד על קצה המזלג מהעובדות והסיפורים הנפלאים שמופיעים בגיליון שלנו השבוע. שיחה של הגאון הצדיק רבי יוחנן ליבוביץ', הפרופסור ראש הגימנסיה, הקליינט של הסוכן נסיעות שניצל ממוות בזכות שיעור דפים מקבוע. והמרדף שהגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל עשה במכונית שלו אחרי אוטובוס שנסע לירושלים, והוויכוח הסוער שניהל אם הגאון רבי חיים קמיל, האם שייך לחוש את האחר כבנו בשרו ממש. בקיצור רבותיי, כדרכו של האלון הנפלא, גם השבוע הוא ככה, מוזמנים ליהנות ממנו ולרוות רוב נחת יהודית. ואנחנו ממשיכים עם המדור פניני הפרשה, אל כן יום בו המוישלים בו יוחשבון. יש פה סיפור שסיפר הגאון ברוך מותחי אזרחי על התוצאות של ויתור, במרכאות קטן ליצרות. סיפור שמופיע בברכס מורדכי על אחד הבחורים, בחורים מצוינים, הבחור מצוין ממש באישיות שלו, בשטייגן, שמירה של המסגרת, בבן אדם לחווי רוי. בקיצור, בחור מושלם. יום אחד הוא חלה, החום שלו עולה. בהתחלה הוא יתגבר, החזיק מעמד, אבל אחרי זה הוא כבר היה צריך להיות מרותק למיטה. חסר יומיים. בשלישי הוא עדיין משתעל, מתעטש, עדיין יש לו חום, אבל הוא התגבר כערי, חוזר באמצע הסדר לישיבה, מתנועה לגמרא, לומד עם הכל הצרוד, מספר ברחמות חניגשתי אליו, בתוך הרשת של רצינות ואני שואל אותו, איפה היית הבוקר? לא ראיתי אותך בשחרס. הסומק עלה לו בלחיים שהיו חברות עדיין. ובקצת יותר מקמצות של תערומת, עונה להראשי ויודע שהייתי מורתק למיטה כמה ימים. אחר במקומי היה מופיע בישיבה בכלל. אז נשאר עוד מצוות הרופא במיטה עד שהוא יחלים. ואני בגלל שהקדמתי, ברגע הראשון שהרגשתי שאני מסוגל, הופעתי בסמדרש, טובים אותי למה איחרתי? האם בגלל ההתנהגות המיוחדת שלי אני הפסדתי? למה הראשי ככה אומר לי? אמר ברוך מורדכי, הורדתי את הרשת שהתעטפתי בה, ובקול רך ומעושה, עניתי לו, בחור מציין שכמוך. אני רוצה להסביר לך את המוזרות של הפנייה שלי לך. ידעתי את המציונה שלך. ידעתי שמעולם, בכל שנותיך בישיבה, לא רק שלא החסרת, גם לא איחרת, אדרבה, באת תמיד לפני התפילה, הקפדת על המרב קרבונס. גם בימי בין הזמנים, הגעת למרחקים, לתפילה שחס מתוך דאגה, שמה אולי לא מניין בשנים הראשונות שישיבת ארץ ישראל. כל זה ידעתי, אבל גם עוד ידעתי. ידעתי שכשהתחלת להחלים, קצת, החום שלך התחיל לרדת, גם אם עוד לא הברעת, אז למדת אולי שלא בידיעתך שני דברים. לא מתים משפעת קלה או מחום, וגם לא מתים מאיחור לתפילה או גם מלהחסיר בישיבה. הוא, המצוין הזה, שלא בהפתעתי, הרים גמול, הרים גבה, איזה פילוסופיה, מי חושב על דברים כאלה? למה יש לחשוש בשומר סדר כמוני? ככה הביאו הפנים שלו, ואני שותק. הבחור מפתיר מילות סיום פרידה, מפנה את הגב וממשיך לצעוד הלא חזור בסנדרש. בימים הראשונים הוא הקפיד והגיע כדרכו לתפילה, אבל שמתי לב שאת הקרבונס הוא לא הספיק כבר להגיד לפני התפילה. אבל מי יבוא לבוא בטענות אל מי שלא אומר? מה עוד שאולי חלש? אחרי כמה ימים הוא לא הגיע לתפילה, אחרי כמה ימים הוא הגיע לסירוגים. עד שההופעה שלו דעכה כליל, אחרי כמה הרבה זמן, הוא הופיע בבית שלי נרגש ונסער. אמנם כן, כנראה למדתי לצערי הרב שמאיחורים וחיסורים לא מתים. לא אמרתי על הדברים עד עכשיו, לא תיארתי לעצמי כי כל כך מחלחל את הידיעה הזאת גם ללא הודעה. מה עושים? מה עושים? יש תקנה? ככה התחנן אליי אותו בחור אומר בו, מות חזרחי. אמרתי לו, יש תקנה. תחדיר לעצמך לראש, כשמאחרים או מחסירים, לא מתים. בשום אופן לא. לא מתים. אתה מוכן? אתה מוכן? כן, כן הוא אמר. העמידה הנוכחית שלי, הדמעות שלי, התחנונים, לא מוכחים את זה? לא, אמרתי, זה עדיין לא מוכיח. ההתנהגות העקבית שלך ברציפות, יום-יום, שעה-שעה, היא זאת שתוכח. מסופקה נסיים ברחמות חי, אם הוא חזר להיות במצב שעה בתחילה הלוב. אני גם מסופק אם נמחקה כליל הידיעה שכיהנה בקרבו אז, שהוא שכב חולה. אבל בכל זאת, הוכיח שהוא הבין. עד כאן בעניין הזה. עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, שוט היומי. שאלה, כאשר בנות סמינר או בית ספר נסות לטיול עם נהג או מאבטח, מתי יש חשש שכיחות ומה הפתרון לזה? התשובה, בכל טיול צריך לעשות שאלת חכם, איך לפתור את האיסור של האיחוד. והראשונים נחלקו אם יש איסור איחוד עם הרבה נשים. שולחנוך מחמיר, רמו כתב שיש מטרן והוא לא יחיה להכיר. ולכן ההוראה להחמיר בזה כבתחילה, לכתחילה. ובספר יסוד התורה, בהלכות איחוד, בפסקי הגאון רבי משה קליין, הוא העריך לבאר את כל הצדדים בזה. ובתמצית נבאר, שכשנוסעים בכבישים בין עירוניים במשך היום אין איסור של איחוד, אבל כשנוסעים בכביש מבודד או באזור תעשייה, ייתכן איסור איחוד גם ביום. ובשעות הלילה יש הבדל בשעות מוקדמות לשעות מאוחרות בכביש חשוך. ולכן ראוי לצרף בנות שמצילות מאיחוד. גיסות, קלה וחמותה שיהיו באוטובוס, או ילדה קטנה מגיל 5 או 6 עד גיל 9. ובכל אופן שמספיק שומרת ביום צריך בלילה שתי שמורות. לצרף בעל של אחד המורות זה לא תמיד מסתדר מבחינת צניעות, לכן בכל מקרה צריך לעשות שאלת חכם. אנחנו מגיעים לדף רמי בהלוכי. באיזה אופן יהיה איסור, יהיה אסור לחסות ציר גדול בשבת? מגירה שהוציא אותה ממקומה, מתי מותר להחזיר אותה? ומתי אסור להחזיר אותה משום עשייה של אוהל? ומתי אסור להחזיר אותה משום בריינה? על כך, בין עוד נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים, בקווים השונים, בשלוחות השונות למגבי שיעורים הנפלאים שמוסרים את השיעורים. בואו נלמד גם אנחנו תעני הדף רמי בהלוכה. כלי רחב מאוד, כן, כגון סירים של מטבחים מוסדיים, דעת רוב הראשונים וככה גם פסק השולחן ערוך, שאסור לחסות אותו בשבת בגלל שזה נראה כאוהל. זאת אומרת שמחמת רוחב הכלי, אז נראות הדפנות שלו רחוקות אחת מהשנייה, וכאילו הן לא מצורפות ביחד, והידי שנותן את הגג, אז הדפנות מצורפות איתו לחטיב או אחס, ולשימוש אחד. אז כאילו שיוצר בזה גג ומחיצות שלו. עכשיו כל זה רק כשהוא מכסה את כולו, ולכן אם הוא מכסה חלק ממנו זה יהיה מותר. או להשלים את הכיסוי כשהוא מכוסה בחלקו מערב שבת. וכשמכוסה כולו אסור להסיר את הכיסוי משום שזה נראה כיסוי סרועל. אין שהוא מדויק לרוחב של הכלי שאסור בכיסוי בהסרת הכיסוי. ויש מהראשונים שסוברים שאין איסור בכיסוי כלי רחב או בהסרה של הכיסוי, וראוי להחמיר, אבל אין למחות ביד המקל. דף היומי בהלוכה, נושא הבא, האם מותר לחסות סיר בנייר כסף בשבת? אז כמו שאמרנו קודם, כיסוי של כלי רחב מאוד בשבת נאסר רק בתנאים הבאים. א', שיש חלל של טפח מעוקב, זאת אומרת טפח, כן, בין 8-9.6 סנטימטר לשיטות השונות, מתחת לכיסוי בנוסף על התחולה שלו, אבל אם הכלי מלא באופן שלא נותר חלל של טפח, כן, עד למעלה, אז יהיה מותר לחסות אותו. ב', אין בכיסוי יקר לזה שמיועד לכיסוי, למשל עיריית בת גדולה או נייר כסף, אבל כשיש שקר שמוכח שמיועד לכיסוי הכלי, כגון ידית, מותר לחסות בו. ג', יש מאחרונים שמצדד שאין איסור לחסות אלא רק כשיש צורך בחלל שמתחת לכיסוי. בכלי שלא רחב, מותר לחסות אותו בשבת, ואין לפעולה הזאת שם של עשיית אוהל. אלא רק שם של כיסוי. אבל, כשהוא מכסה אותו בכיסוי שאין בו יקר שמיועד לכיסוי, אז יש אומרים שמותר רק לחסות אותו במקומו, ואסור לטלטל אותו למקום אחר ולא לחסות אותו שם, ויש מתרים בכל אופן. שולחן, שידה וארונית קטנה, שיש בהם מגירה שמורכבת על גבי מסילה, והמגירה הוצאה ממקומה. יש אומרים שאם יש לו מגירה חלל של טבח מעוקב, בנוסף על החפצים שמונחים בתוכה, אסור להחזיר אותו למקומה בשבת, בגלל משום איסור עשיית אוהל, כי היא משמשת כמו קרקעית אוהל ומחיצות. והשולחן והשידה הם משמשים כגג באוהל, ויש מותרים. ולכל הדעות, לכל הדעות אין בהחזרה של המגירה איסור של הרכבת כלי בשבת. ולמה? כיוון שהחיבור של המגירה הוא רפוי, וחלקים שהחיבור שלהם תמיד רפוי, מותר לחבר אותם לכל הדעות. ואולם בארון שהנפח שלו כולל העובי של הדפנות הוא 40 שיער ויותר, או בארון שקבוע בקיר, אסור להחזיר מגירה למקום שלה משום איסור בני, וגם כשמלאה חפצים ואין בה חלל של טפח. עד כאן בעניין הדפנים בהלוכה שנלמד היום. וכדרכנו, בואו נחזור על מה שלמדנו אתמול, או אל הרי שלא פרוס טפח מערב שבת, אבל מחוברים אליו חוטים, חוטים שמאוחדים למשיכה שלו, אז זה נחשב כאילו האוהל פרוס טפח מערב שבת, ומותר לפרוס את כולו. אוהל הרי שלא פרוס, שמונח במקום שניכר, שהוכן לשעה הפרוסה שלו, אז זה נחשב כפרוס טפח מערב שבת, ומותר לפרוס אותו בשבת. מותר להוסיף על מחיצת הרי מטירה, כשהיא הייתה פרוסה באוכב טפח מערב שבת, אבל לא התירו לפרוס אותה על סמך חוטים שמחוברים עליה וניתן למשוך בהם, ניתן למשוך אותה על ידם, ויש מטירים. עד כאן בעניין הזה. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר בנושא שלמדנו איך אפשר לנגב כוסות בשבת. כוס צרה לחה, בין ממים, בין ממשקי אחר, אסור לנגב את החלק, את תוכה, את החלק הפנימי שלה בשבת, בגלל שעקב המעבר הצר של המגבת בפי הכוס, בהכרח שהמגבת תשחק. ויש מי שכתב שבימינו נחשבות הכוסות כצרות לעניין זה. והמקל משרד אותך כנגב כוס צרה במגבת תקינים, קוראתי בזה, שלא מקפידים שהיא לא תהיה ספוגה במים, אין למחות בידו, אך לכל הפחות היא הקפיד לרוקן את הכוס עוד כמה שאפשר לפני הניקוב. ואת שפת הכוס, שפת הכוס וכל שכן את החלק החיצוני שלה, מותר לנגב בהתאם לכללי הניגוב שאמורים להם. עד כאן בעניין הזה. דפרים מתלמוד בבלי, על מה אמרו כשהוא חי קולו אחד, וכשהוא מת קולו שבעה? ומתי כשרה העבודה בשמאל? ולאיזה דבר צריכים כהן? למרות שהוא לא, שזה לא עבודת המקדש. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוכים דף ס"ט. וכעת רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא חפצים בחיים. כולנו משפחת חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. הנושא היום זהירות מלשנורא בלי כוונה. חפץ חיים אומר, מעורר על חובת הזהירות בכל דיבור ודיבור שיוצא מהפה. כי אפילו אדם שלא התכוון לגנות את חבר שלו בדברים, והוא לא אמר את זה מתוך שנאה, אלא מתוך שחוק וקלוס רויש, גם הוא עובר על איסור לשנורא. עוד הוא כותב בהגות ביומיים חיים בשער בן יוני, שנשים על הפשיר בלשנורא, גם אם הוא לא התכוון לבזות את השני, ולא כל דיבור שיצא ממנו בסופו, אז זה גנאי לשני. אז הוא חייב גם אם הוא לא התכוון לזה. אכן, אם לא הייתה סיבה לחשוב שיצא גנות בביזיון, אז אין כאן תורת לשנורא. ותראו בבירור המוסופים, הערה שבע ותרבו נחת. ובבירור המוסופים מציינים שמטעם זה, מי שמספר לשנורא לתועלת, שזה מותר, הוא צריך להקפיד שלא יהיו נוכחים בשעת הסיפור, רק כאילו שהדבר נוגע להם, ואם הוא לא נזהר בזה, הוא עבר לשם לשנורא. כי בפשיעה שלו נגרם גנות לשני. וכן אם הכוונה שלו הייתה לתועלת, והוא לא התבונן האם אכן הדברים הם באמת לתועלת, או שמובר לכמון, אז הוא עובר על איסור לשנורא, גם אם הוא לא התכוון לגנה. ולמה? מצד הפשיע שהוא לא חקר והתבונן היטב. אכן מי שכותב לעצמו יומן אישי, עם חוות דעת על התלמידים, על העובדים, משאיר אותו פתוח על השולחן. וראה את זה מישהו אחר. אפילו שהוא לא התכוון בכתיבה שיראו אחרים, אבל בזה שהוא פשע, ונגרם שהגיע גנות לשני, אז הוא עבר לסיבו שנורא. כך גם אם הוא לא סיפר שנורא למישהו אחר, שהוא עבר את הדברים בכל. הוא לא התכוון שישמעו, אבל מישהו שמע, אז באוס נדבר הוא כתוב שזה בכלל פשיע. עוד נזמין בעניין הזה בבירור המוסופים, תמאס עם החובץ חיים. כן, זה מופיע בשער אביך והגדך, בשם הגרם שטרן, בשם הגרם ברקב קמנצקי, שהלך עם איזה רב חשוב בשליחות לשם דבר מצווה. תחסנו בדרך באכסניה. ואחרי שהוגש להם האוכל, אז שאלה אותם בעל הבית עם האוכל היה טוב. החובץ חיים ענה שהאוכל היה טוב מאוד. אבל הרב שהתלווה עליו אמר שהיה טוב מאוד, רק היה חסר קצת מלח במרק. החובץ חיים שמע את זה וספג את ידיו בראשו, ואמר, כל ימיים נזהרתי מלדבר ולשמוע לשנורא. ואתה, עכשיו, אמרו בפני לשנורא למבשלת. לא הייתה כדאית כל הנסיעה הזאת. החובץ חיים הסביר לו, עכשיו תלך בעל הבית למבשלת, תצעק עליה שהיא לא שמה מספיק מלח במרק, תצער אותה, תפטר אותה. וזה ממש לשנורא, כי נגרם בדברים אלו נזק וצער למבשלת. ולפליאתו של אותו רב, על זה שהחובץ חיים יוחרה מגזים, אמר לחובץ חיים, בוא נראה מה קורה במטבח. הלכו וראו איך בעלת הבית כועסת על המבשלת, והיא מודיעה לה שהיא מפוטרת. והיא עומדת מבוישת, עם דמעות בעיניים. והרב ההוא, כשהוא ראה כמה צדקו דברי החופץ חיים, אז הוא השקיע מאמצים וממון כדי להחזיר את המבשלת לעבודה. עד כאן בעניין של המדור היומי, חופץ חיים יומי. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. במסילת ישרים, השחוק והלצון, מי שטובע בהם, כמו שהוא טובע בים הגדול, כי השחוק מאבד את לב האדם, עד שאין הדעת מושלת בו. הוא כמו שיקור או שויטל, וכל זה למה? כפי שכל עצמו של השחוק, הנה עולם מסיר הלב מהמחשבות הישרות והעיוניות. ונמצא אמר המסילת ישרים שלא יבוא יבורי עירה בליבו בכלל. ותראה כשיהיה הלצון והשחזתו הרבה. כי בליצנות אחד, בשחוק קטן, יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות. מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו או שמו. עניינים שיראו על החשבון והפשפוש במעשים. ובכוח הליצנות יפול הכל הארץ ולא יעשה בו ראשם כלל. ומסיים המסילת ישרים ואומר, וכבר גזרו אומר חז"ל שהלץ מביא את היצורים על עצמו. כי מי שמתפלל מההתבוננות הוא לא צריך שיתייסר בגופו. כי הוא ישוב מהחטאות שלו בלי זה, מכוח יורי תשובה שיוולדו בליבו. אבל הליצנים אומר המסילת ישרים, אין להם אלא תיקון אלא השפתיים. שאלה לא אליהם כך בלצנותם לדחותה עליו. עד כאן המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש פה דברים נפלאים מהגאון רבי יצחק זילברשטיין על האמונה תמימה וישועות גדולות. הוא מסופר פה, עשה לך שרה ושים אותה על נס, אומרת בפרשה. ורשי אומר, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלו, משבדם ליבם להביא משם השמיים. רבי יצחק שבדרון שליטה, בנו של הגאון, רב שלום שבדרון, חלה בימי ילדותו במחלה, מחלת השעלת, שזה נודע באותם ימים, אחד המחלות הקשות היה מצב של סכנה. רב שלום לקח אותו לחזני, שיתן לו עצה, מה לעשות, לעכל את המחלה? מה לעשות כדי לעכל את המחלה? אז הוא יעץ לו, אמר לו, שילך עם נער הירקון שזורם לאבני ברק, ונתן לו במקום פלוני שצומחים שם אקליפטוסים גבוהים, הוא אומר, תעשה שם שייט בסירה במשך זמן מסוים, עד שהבן שלך ישף קצת אוויר ביתרופה. זה היה לפני מעלי 50 שנה, לא צריך להיות סופר בעל כישרון מיוחד לתאר איך זה נראה, שרב שולם לוקח סירה, משאיל אותו בימי הירקון עם הבן שלו. אבל אם החזוני שאומר, רב שולם אומר לבצע את זה, וראה איזה פלא, אחרי שעה של שייט עברה שאלת כלא הייתה, כשהם חוזרים לירושלים, הוא אומר לבן שלו רב שולם, אתה צריך להבין שהעצה שקיבלנו, פעלת הפעולה רק בגלל שיצא מפיו של הצדיק. הראיה, שבים המלח נבנים בתי מלון מפוארים, שמרוויחים הון תועפות, יכולים שבאים מכל העולם להתרפא בים המלח, שהסגולות של הרפוי שלו מוזכרות בגמרא, ואילו במקום הזה בירקון אין בתי מלון. הסימן שהעילה לסגולה של הרפוי בירקון זה היה רק בגלל שיצא מפי החזון איש. והאמונה שאמרנו בדברי הצדיק הוא לא בשום דבר אחר. היינו שמת לב שכשהיינו בסירה, אז אמרתי כל הזמן, מי צריך לשמוע בכל דבר חכומים? ככה גם שיננתי את הפסוק, ואמינו בהשם מה שעבדוי. זו דוגמה, אומר רבי יצחק זילברשטיין, שליטה, לאמונה פשוטה של יהודים. הוא מביא סליחה, הוא מביא דוגמה לאמונה פשוטה של יהודים, שהגיעו בזכותה לראייה חושית של ניסים ונפלאות. גם בדור שאנחנו חיים בו. ומה יש לי שעה בשתי משפחות שתמיד הרחום מבני ברק שהשתדחו ביניהם? למרות שהם ידעו מראש שהמצב ששתיהם דחוק מאוד, והייתה בזה הקרבה גם מצד החתן, גם מצד הקלה, שהודיעו מראש שאין להם שום תביעות ודרשות. הם מוכנים להסתדר עם כל מה שיתנו להם. וגם מצד ההורים שנמנו על סלטה ושמנה של עיר התורה. הסכום שעה בקופה הגיע, ששני הצדדים הגיע ביחד אחרי מאמצים גדולים, 40 אלף דולר בערך. טוב, ואז הם מגיעים לאחד מגדולי הדור לשאול אותו איפה נקנו דירה. הוא שומע את כל הפרטים והוא אומר בבני ברק, ראשית להם יד, וברוכה והצלוחם. ההורים לא בטוחים שהם שמעו טוב, בשלב מסוים הם הבירו שהם מתכוונים לרכוש דירה ולא לסחירות, אבל הוא חזר ואמר שיקנו דירה. נו נו, אמונה של צדיקים שהייתה תקועה בליבם בצורה הכי חזקה, כזה מקרה היה צריך באמת אמונה גדולה, זה נראה משימה בלתי אפשרית. עכשיו, שלא היה כבר ספק בליבם על ההוראה שהם קיבלו, הם ניגשו לכל המתווכים בעיר, הודיעו שהם מחפשים דירה, בסכום של 40 אלף דולר. טוב, גם מי שעדיין לא קנה דירה, רבי ישראל יודע שהסכום ההתחלתי שלה כזאת דירה, עד שני חדרים, מגיע לפי כמה וכמה. טוב, המתווכים חשבו שמדובר באנשים לא רציניים, לא התייחסו אליהם, אבל בכל זאת רשמו את ההודעה, את הטלפון. אחרי כמה זמן מתקשר אחד המתווכים, הודיע בשמחה שיש לו דירה, שהבעלים דורש 40 אלף דולר בדיוק. הוא מספר שהבעל הדירה היה יהודי ישיש הררי, ויש בדירה שתי חדרים, והוא מוכן למכור את שתי החדרים מתוך הדירה במחיר הזה, בתנאי שהוא עצמו ימשיך לגור בחדר השלישי, ולא עוד, אלא שהדיירים שיכנסו לדירה יטפלו בו, יעזרו לו בצורכי הקיום היומיומיים. ומי שיהיה מוכן למלא את התנאים האלה, אז הוא יקבל שני החדרים, ובהגיע היומי, לעזוב את העולם, אני מוריש לו גם את החדר שלי, וככה תהיה כל הדירה שלו. טוב, ראו בזה עוד נשמה, הם הביאו נכנות לכל התנאים. ועוד באותו היום נחתם חוזה, החתונה הייתה אמורה להארך עוד חודש וחצי. החתן והכלה כבר הודיעו שהם יצטרכו לטפל בקשיש, מה שמאוד יכביד על החיים שלהם, במיוחד בתקופה הראשונה. אבל מאידך גיסא הם יקבלו כאן מתנה גדולה, ראו בזה עוד ומופת שהקדוש ברוך הוא מקיים גזירה של צדיק, שפסק להם לרכוש דירה בבני ברק, מה שהיה בבחינת בלתי יאומן. כשנקנתה הדירה, או יותר נכון שתי החדרים, אז הוסרה דאגה עיקרית מעל ההורים, ועכשיו התפנו להכנות של החתונה שהתקדמו במלוא המרץ. מה קרה לבסוף רבו ישראל? 5 ימים לפני החתונה, נפטר אותו קשיש לבית עולמו, שעל השולחן שלו מונח החוזה שנחתם משני הצדדים, ולפיו בפטירה ירשו בני הזוג את כל הדירה. שמעו טוב רבותיי, דירה של 3 חדרים במרכז העיר בני ברק, במיקום מעולה, במחיר של 40 אלף דולר, אפילו לא סנט אחד יותר. והכל, הכל בזכות אמונת צדיקים פשוטה ותמימה. סיפור נפלא מתוך חישוקי חמד, אגדה של פסח. ולסיום רבותיי, יש לנו פה התחזקות יומית לרגל היורטל של הלבשמחה, מגור, שהוא פעם אמר לאחד החסידים, שאתה צריך להיות בשמחה. שאל אותה אברך, השמחה זו מה טיבה? הוא אמר לו, כשלומדים, מתפעלים, מצעגים בקדושה, אז רוקדים בחוצות מרוב שמחה. משתדל לחוש שמחה תמידית, על כך שאנחנו זוכים לעבוד את השם ולקיים את המצוות שלו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם שוח יום נפלא והרבה הצלחה בכל אשר תפנו.